חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אפתח בשתי הגדרות. תחביב, פעילות הנעשית בשעות הפנאי מתוך רצון והנאה מעשייתה. עלילת דם, האשמה שקרית אנטישמית כלפי יהודים, עלילת דם נפוצה העלילה ליהודים שהם רוצחים תינוקות ומשתמשים בדמם לפולחן דתי, לאפיית מצות וכדומה. יאיר גולן אמר היום ברשת ב' מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. אמר בעצם שמדינת ישראל אינה שפויה כי היא בעיניו הורגת תינוקות בשעות הפנאי מתוך רצון והנאה. גולן גרוע מאלו שהעלילו על היהודים עלילות דם. הללו טענו שהיהודים רוצחים תינוקות מטעמים דתיים כדי לאפות מצות בדמם. גולן מאשים את ישראל ברצח תינוקות סתם. לשם הנאה, אולי בגלל אי הבהירות ביחס לגורלו של דובר החמאס בעזה, שאולי נהרג עם מוחמד סינואר, חש גולן כי יש צורך דחוף למלא את מקומו. ועוד אמר גולן, ישראל בדרך להיות מדינה מוקצת בקרב העמים, דרום אפריקה של פעם. בימי מלחמת העולם השנייה היה בריטי, ויליאם ג'ויס שמו, שהיה פשיסט ובוגד בשירות התעמולה הנאצית ושידר מברלין, הבריטים קראו לו לורד האו-האו. דומה כי עוד לפני שישראל תהפוך לדרום אפריקה, גולן יהפוך ללורד האו-האו. ולמה זה שוטר טוב, אתם שואלים? כי כשם שנעשה לנו נס, וגולן גילה את פרצופו האמיתי כשכבר היה בדרך להיות רמטכ"ל, ורק ההבלים שפלט הצילו אותנו, כך גם עכשיו. אחרי שאיחד את שרידי מרץ עם העבודה והוא זוכה לסגסוג בסקרים, העליל עלילת דם מזוויעה על המדינה וצהל. ואני משוכנע שרוב תומכיו בסקרים הבינו היום עם מי יש להם עסק. שכוח, תמשיך כך, ואנשים יתביישו להיות בשמאל.
חמש בערב, השוטר הרע.
אלן אריה, שמח להיות אורח שלכם, ואני היום גם שוטר. סמוטריץ' אמר שהוא רוצה לנצח, התרברב שלא ייכנס גרגיר חיטה שיגיע לחמאס, ושאם זה יקרה הוא יעזוב את הממשלה והקבינט. בינתיים הוא כבר זגזג ברגע שביבי החליט שהוא בעד, והוא אמר שהוא גם בעד, והתחיל לתרץ שזה לא מגיע לחמאס, אבל מכניסים את הסיוע בדיוק כמו בעבר, בלי לעשות חצי דבר כדי להבטיח שלא נראה תמונות כאלה של מחבלי חמאס משתלטים על הסיוע. וכל זה אחרי שבשנה וחצי האחרונות חמאס הרוויח מעל מיליארד שקל ממכירת הסיוע. עם סמוטריץ' הודיע משהו ועשה בדיוק הפוך, והסיוע מגיע בסוף לחמאס ועוזר לחמאס. כמו סמוטריץ', יש הרבה יותר מדי אנשים שמבחינתם בעד או נגד הסיוע, זה מה שביבי מחליט. ובכן, סיוע הומניטרי עוזר לחמאס, נקודה. אני חוזר על זה. במקום להקים מתחמים מובטחים לחלוקת מזון ויתר השטח שטחי השמדה, רעיון שעלה כבר לפני שנה וחצי, סמוטריץ' ובן גביר התרברבו, וזה כמובן אחרי שהם יצאו מהבונקרים, אליהם הם נעלמו בתחילת המלחמה. הצרות, רברבנות, גיבורי מקלדת. אז בעניין הזה סמוטריץ' הודיע שהוא מעדיף את הניצחון. אפילו לא אכפת לו לא להיבחר. ומה בעניין חיילים, אלה שהם נלחמים בחזית, אנחנו, המילואימניקים, מה בנוגע לכוח האדם שצריך אותו כדי לנצח במלחמה? אותו ניצחון שסמוטריץ' דיבר עליו. לא אגיד שוב פעם עד כמה המצב בעייתי, רק אני אציין שאם סמוטריץ' רוצה ניצחון, הוא חייב לעשות משהו. כדי להגדיל את הצבא, כי צריך צבא גדול כדי לנצח. הוא חושב על הדיל הבא עם המפלגות החרדיות, לא על הניצחון. הוא חושב איך הוא שורד פוליטית, לא איך מכרין את החמאס. לכן אני לא מאמין לו שהוא החליט לוותר על העקרונות שלו, הנכונים, שסיוע לא יעבור, סיוע הומניטרי לא יעבור לרצועת עזה, כדי לוודא שהם מנצחים. כמו בשאר המקרים, סמוטריץ' רוצה קצת זמן לשרוד, ולוודא בדרך שבן גביר לא עושה עליו סיבוב. אז בואו נעשה סדר, הפוך לאינטרס הישראלי, ממשלת ישראל וסמוטריץ' ובן גביר העבירו סיוע הומניטרי. הפוך לאינטרס הביטחוני, הם משאירים את הצבא שלנו קטן. הניצחון על הכתפיים שלנו. הם בנתק.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויועז הנדל.
ערב טוב יועז, ברוך הבא.
אהלן אריה, תודה רבה.
אנחנו כבר נפגשנו בכל מיני מקומות, נדמה לי שעוד לא היינו משני הצדדים של מיקרופון אחד.
לא, לא, ממש לא, גם טוב, לי זה לא. חדש.
כל דבר, הגיע זמנו, הגיע זמנו. הערה למה שאמרת ברשותך.
כן.
יכול להיות שהכל באמת, כל מה שסמוטריץ' ואלה אומרים זה תירוצים עלובים והכל זה עניין של לחץ אמריקאי?
יכול להיות, אבל הם ידעו את זה גם לפני, ולכן הטענה שלי. או שאתה מתרברב ולובש כל מיני מרצ'נדייז וכובעים, ומספר על הניצחון המוחלט, ואומר שלא ייכנס גרגר, חול וגרגר סיוע, או שאתה עצנה לכת, ואתה אומר, אנחנו נבחן את הדברים, ועושה בינתיים את מה שצריך. עכשיו, אתה שואל אותי מה היה צריך לעשות? כבר לפני שנה וחצי עלה הרעיון להקים מתחמים מאובטחים ברצועה, אליהם ייכנסו אזרחים, רק שם יחלקו מזון. כל יתר השטחים יהיו שטחים שבהם החמאס נמצא, כי הוא כנראה לא נכנס לאזורים מאובטחים, ולכן הוא מושמד. את זה לא עשו, וזה עלה במערכת הביטחונית. אני עצמי דיברתי על זה כמה פעמים, אפילו נדמה לי איתך ועם אחרים בעבר. וזה לא קרה, ולכן מטריד אותי מאוד שבעיקר מתרברבים ולא עושים, ואז פתאום מופתעים שיש לחץ בינלאומי.
כן, ההתרברבות הזאת היא מכה קשה. הרבה פוליטיקאים מרגישים שאם הם לא ידברו גבוהה גבוהה, לא ידברו עליהם ולא יתמכו בהם ולא יתמכו בהם בסקרים. ועדיין עם כל הגבוהה גבוהה, סמוטריץ' מגרד את אחוז החסימה פעם למעלה, פעם למטה.
חמש בערב עם אריה אלדד ויועז הנדל.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור איציק אהרון. שוב, ערב טוב יועז, אתה צרוד.
כן, קצת.
מה, צעקת? הפגנות? חוגי בית, מה?
לא, לא, קצת צרידות של בין עונות כנראה. לא יודע, אשתי אומרת שכשאני לא במילואים, אז נניח שהוא נהיה חולה ונהיה סמרטוט בבית.
כן.
זה טענה שאני שומע מכל מיני כיוונים, איזו תופעה כזאת, סימפטום שקורה לכל מיני אנשים. אני לא בטוח שזה נכון, אבל זו...
שמעתי שמדברים המון על... על נשות המילואים, איך הם קשה להם כשהבעל במילואים, ולא מדברים מספיק על נשות המילואים שקשה להם כשהבעל בבית.
זה נכון.
זה לא מדברים מספיק.
אגב, זה נכון, לוקח זמן לחזור הביתה, אתה נעלם כל פעם לאיזה 3 חודשים, חוזר הביתה ותן לי קצת זמן להתרגל עליך שוב, אומר השיר.
כן. טוב, בוא נתחיל לעבוד. נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
אהלן, ערב טוב, חברים.
נפילתו של סמל יוסף יהודה חירק. דו צדדי, למרבה הכאב?
כן, אירוע קשה, אירוע מאוד שלא צריך לקרות. כוח של הנדסה קרבית 601, מגיע עם הנמרה לסרוק מבנה, שבו היה מצוי פיר של מנהרה. הכוח בעצם נשארים שם קצין ושני לוחמים של הכוח כדי לסרוק את המנהרה הזאת ועוד כוח נוסף שהיה אמור להבטיח אותם. בשלב מסוים אחד הלוחמים בכוח הנוסף שהיה אמור להבטיח מסיבה לא ברורה מזהה את אחרק, את יוסף יהודה אחרק כחשוד, כמחבל, ויורה בזאת המקלע ופוגע בו והורג אותו. די מהר מבינים שזה דוט, בהתחלה מבינים שבשולי שזה מחבל, אבל מהר מאוד מבינים שזה ירי דוד של כוחתנו לכוחתנו, ומבצעים חדל של הירי. בצד פתחו בתחקירים של האירוע, רוצים להבין איך זה שהחייל לא ידע שיש באותו מתחם לוחמים של הנדסה הקרבית של גדוד 601, ואיך מתבצע אירוע הזה.
יועז, אתה היית באירועים דומים, אני מניח לא פעם.
כן.
זה קורה הרבה?
כן, לצערנו, יש המון המון דוצים במלחמות, ובמלחמה הזאת יש קצת פחות ממה שיש בדרך כלל, אבל יש המון המון נפגעים לכוחותינו, מתקלות ומאירועים מהסוג הזה, ועדיין לא המצאנו, או עדיין לא התמנו טכנולוגיות מספיק מפותחות שיכולות לצמצם את זה, וכשאתה פועל בכזאת אינטנסיביות, בכזאת עייפות, עם כזאת התשה, אז יש כאלה דברים, זה כואב הלב, וזה קרה לנו המון.
אני יכול להגיד לכם ככה, ברשותכם, במקרה את יוסף יהודה אחר, כי הכרתי באופן אישי, הוא חבר לצוות של הבן שלי הקטן, שגם היה באירוע הזה עצמו, והייתי עכשיו, אני בדיוק חוזר עכשיו מהלוויה שלו בהר הרצל, אני יכול להגיד לכם שזה ילם חמודות, ילד חמוד שתמיד שהייתי מוציא אתם הביתה לחופשה שהם היו יוצאים, האם הוא מתקשרים אליי בחצי שנה, 8 חודשים האחרונים, הייתי מסיע אותם, כאילו מתחסים לתוך האוטו, ילד מדהים, פשוט כואב הלב לי להבין שבנסיבות כאלה הוא נהרג, ופשוט חבל, חבל.
עזוב עיתונאי, הכי קשה נראה לי להיות אבא, כשהילדים שלך בעזה. נראה לי יותר קשה מלהיות
שם. כן, אין יותר קשה מלהיות אבא. תשמע, הייתי לוחם בצבא, גם במילואים, כולל במלחמה הזאת, וגם, ואני גם כתב בצבאי, אבל הפוזיציה של להיות אבא, זה הדבר הכי קשה, ואתם יודעים מה? הדבר הכי קשה, שאנחנו מקדמים את הצבאים, תמיד מקבלים את ההודעות על האירועים, כשהם קורים, כשהם מתרחשים, והקטע הזה שאתה,
איפה הילד עכשיו? כן. אבי, תגיד, מה אומרים בצבא לאמירה של יאיר גולן, שהמדינה שלנו לא שפויה כי היא הורגת תינוקות כתחביב?
שמע, צהל הוא צבא מוסרי, וצהל יש לו קודים אתיים מאוד מוסריים, ובצבא קודם כל זועמים על האמירה הזאת, היא לא משקפת את המציאות. אתה יכול לחלוק על דברים שקורים בצבא, אבל אי אפשר להוציא דיבתו של הצבא. והיו תקלות בצבא, והיו חיילים שירו בצורה לא מבוקרת. ראינו את הסיפור הזה שהיה בפורים, וראינו את האנישה שעשו לאותם לוחמים ומפקדים, שלחו חלק. אבל לבוא ולהגיד בכוונת מכוון, בשיטה סדורה, שפוגעים בילדים ובתינוקות, אני לא נחשפתי לזה. אני אמרתי, אני גם עשיתי מילואים בצבא, ואני עושה מילואים, ואני גם אבא לחיילים, ואני גם אזרח במדינה הזאת, ואנחנו מכירים את הנפשות הפועלות.
אני אגיד לך, אבי, אני הכי מבאס אותי, אני פגשתי את יאיר גולן בתחילת המלחמה, ראיתי אותו, אני חושב, פעם ראשונה באזור אוגדת עזה, ממש בהתחלה, והוא יודע איך הצבא עובד, הוא יודע מה אנחנו עשינו שם, הוא יודע איך הלחימה מתנהלת, מספיק להגיע לאיזה אחד מהנקזים האזרחיים שיש ברצועת עזה ולראות את החיילים, אתה יודע, לפעמים מגישים מים, לב רחום, גם כשאנחנו במלחמה קשה. ואני לא מבין, אתה יודע, אם זה מישהו מנותק, איזה גיבור מקלדת ולא חסרים כאלה גם בממשלה וגם באופוזיציה, אז אני יכול להבין בנתק מוחלט איך אומרים כזה דבר. אני לא מצליח להבין איך בן אדם שיודע אומר כזה דבר ומכפיש ככה, וזה, הבעיה שזה לא רק הוא, יש מלא כאלה שמדברים בשפה הזאת, קוראים למלחמה הזאת פשעי מלחמה, וגם פניות, בהתחלה התעלמתי מזה, יש גם פניות אישיות, כאילו כשאתה הולך למילואים, אתה מסייע לפוליטיקה של הממשלה, אומר את זה מישהו שמאוד לא אוהב את הממשלה הזאת, במקום להסתכל על הצורך להגן על המולדת, ולהחזיר את החטופים, ולוודא שיש לנו להחזיר את הביטחון, ומה שיאיר גולן עשה זה חטא כפול בעיניי, כי הוא יודע בדיוק איך אנחנו מתנהלים.
אבי, אולי משפט על פרשיית הריגול החדשה, ה-20 במספר, אני לא יודע, אני ספירה שלי מדויקת, הפעם גם מעבירים חומר נפץ?
כן, אני חושב שזה פה באמת צריך להטריד את כולנו, כי אנחנו מזהים בתקופה האחרונה ניסיונות של איראן, לבצע מה שנקרא פיגוע עם תודעה, של פגיעה בבעל תפקיד בין ציבורי, איש פוליטי, מדיני, או איש מערכת הביטחון ברמה בחירה. ראינו את הניסיון לפגוע במי שהיה פעם שר הביטחון הקודם, בוגי יעלון. ראינו את הניסיון לפגוע בגנץ, ראינו את הניסיונות לפגוע בבנט, רק לפני שבוע את אותו איסוף מודיעין כשהוא היה בבית החולים. ועכשיו יש לנו גם סיפור הזה של קאץ. במערכת הביטחון מבינים שהאיראנים רוצים ליצור איזשהו אפקט של עין תחת עין, אחרי הפגיעות שהיו גם באותם מרגלי גרעין, מדעני גרעין, סליחה, באיראן, וגם על אותם בכירים איראנים שחוסלו, וגם כאלה שהם התארחו אצלהם וחוסלו, כמו למשל אסמאעיל הנייה, רק לפני מספר חודשים. ולכן,
הכל בשביל כסף, כן, קשה להבין את הפסיכולוגיה שלהם, אבל אולי ננסה פעם להתעסק בשאלה הזאת, מה מערכת הביטחון אומרת על הפסיכולוגיה של אלה שמגויסים. אבי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
תודה לכם חברים, שיום נעים.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים.
ערב טוב יואב, ערב טוב אריה.
מדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב?
לא, אני בוודאי, בוודאי שלא. אני חושב שגם לא בהיבט לדברים הללו התכוון יאיר גולן, הוא הבהיר את דבריו זמן קצר אחרי אותו רעיון ברשת ב', טוב שהוא הבהיר את דבריו, תודה שאתם נותנים לי את ההזדמנות להבהיר את הדברים. הדברים קודם כל לא כוונו ביחס לחיילי צה"ל או מפקדי צה"ל. יאיר גולן, וזה בסדר גמור שהוא הבהיר את דבריו, אני גם מבין את הסערה שהתחוללה. יאיר גולן אמר שאנחנו נמצאים בצומת דרכים. ישנם לא מעט שרים בממשלה וחברי קבינט שקוראים בצורה ברורה, לרבות בימים האחרונים, לבצע מעשים שלא עומדים בהתאמה עם ערכי צה"ל, עם רוח צה"ל ועם החוק הישראלי. ומכיוון שלא מדובר בפליטות פה של אותם שרים וחברי קבינט, אלא באמת קריאה חוזרת ונשנית במשך חודשים לביצוע מדיניות שהיא מדיניות שלא מתאימה למדינה יהודית ודמוקרטית.
כתחביב הורגת תינוקות. אתה אומר שהשרים לא, זה לא פליטות פה, אצל יאיר גולן זה כן פליטות פה?
אתה רוצה, בוא אדוני, אני, בוא כדי שנדבר על עובדות, ואצל יאיר גולן, לא אין של פליטת פה, הבן אדם אמר משפט אחד בתוך רעיון, ומיהר להבהיר אותו, עכשיו מכיוון
שאתה... מה, איך הוא הבהיר אותו? הוא לא חזר בו מדבריו.
אתה טועה, הוא הבהיר אותו, מכיוון שהוא יצא מהר מאוד לתקשורת, גם אני עשיתי את זה, אחרי שיחה איתו, והוא הבהיר שהכוונה שלו הייתה לאותן קריאות ברורות של שרים וחברי קבינט. בוא, אני אתן לך...
אבל גלעד, תרשה לי רגע.
לא, אני רק ברשותך יועז שנייה.
נהנית להרוג תינוקות.
חבר כנסת שמשמש כסגן יושב ראש הכנסת, אומר צריך לשרוף את עזה.
רגע, עזוב אבל, עזוב רגע מים.
צריך לחסל את מי שנשאר.
רגע, גלעד.
אתה לא מבין על מה יאיר גולן מדבר?
רגע, גלעד, עזוב מים. בסוף שורה תחתונה, אי אפשר לאחוז את המקלים שנקצותיו, אי אפשר להגיד, הממשלה הזאת לא יודעת לקבל החלטות, לא עושה, לא פועלת, הם לא יודעים לעשות כלום. ואז כשאומרים על רוצחי תינוקות להגיד זאת הממשלה, זה לא הממשלה, מי שנמצא בשטח זה צה"ל, ולכן כשאומרים כזה דבר זה ישירות לצה"ל, ישירות לחיילים שם.
זה בדיוק הפוך. כי יאיר גולן בא ואמר שיש כאן לצערנו כוחות פוליטיים מאוד משמעותיים שמעורבים בתהליכי קבלת החלטות, שמנסים לדחוף את צה"ל למקום
הזה. זה לא מה שהוא אמר. זה לא מה שהוא אמר.
זה בדיוק, אז צר לי לומר לך, אני תשמעו את כל הרעיון, ואני מבין, תראה, אני לא עולה למתקפה על איך שאנשים הבינו את הרעיון. עובדה שהוא יצא והבהיר, וגם אני, אז אני לא מתחמק מהאמירה שההתבטאות הזאת הייתה התבטאות שעוררה שערה, ואני מבין אותה. אבל אם תשמע את כל הרעיון, האיש אומר במפורש, באומץ, ונדרש ממנהיגי האופוזיציה כרגע, לומר דברים כהווייתם. הוא אומר, אנחנו כרגע מובלים על ידי ממשלה, שכוחות מאוד מאוד משמעותיים ודומיננטיים בה, מובילים אותנו למקומות מאוד לא ראויים. אנחנו אתמול קיבלנו הודעה, ששלוש מדינות, שהן לא מדינות עוינות, חלקן נמצאות איתנו בקשרים ביטחוניים עמוקים, יוצאות באמירות חסרות תקדים מול מדינת ישראל, לא בגלל חיילי צה"ל, אלא בגלל מקבלי ההחלטות כאן. וכשיאיר גולן, למול סליחה, ואני חייב לומר את זה, שתיקה קצת מביכה ומתמשכת של מנהיגים אחרים באופוזיציה, שיאיר גולן בא ושם איזשהו תמרור הזערה. בסדר? אז אפשר עכשיו לדבר על המילים
זה לא, אבל גלעד, זה
לא... תמרור הזערה או עלילת דם? הלא, אי אפשר לקרוא לזה תמרור הזערה כשזו עלילת דם.
לא.
עלילת דם נוראה, כי הוא לא אומר, הם משתמשים בדם של ילדים נוצרים בשלפות מצות, אלא מתוך הנאה, תחביב.
אריה, זה שאתה מתאר את זה כך, זה בסדר, זו בחירה שלך. חבל.
בחירה שלי, בחירה שלו.
לא, סליחה. סליחה, כאשר שורה ארוכה של שרים בקבינט ובממשלה וחברי כנסת מובילים בקואליציה אומרים שום תינוק בעזה הוא לא חף מפשע, כולם אויבים. כדרך אגב, היום בערוץ 14 שמאוד מקורב לשלטון, חבר כנסת לשעבר של הליכוד שאתה מכיר היטב, אמר בדיוק את המילים הללו.
אין תינוקות חפים מפשע.
גם אם עד מחר תתקוף את שרי הממשלה, זה לא ינקה את יאיר גולן מהאמירה הזאת.
אז אני רוצה לומר לך, שמכיוון שלהבדיל מאותם שרים וחברי קבינט, שאף פעם לא מבהירים את דבריהם, כי הם באמת מתכוונים לומר את זה, יאיר גולן יצא והבהיר את דבריו. והסערה שמתחוללת כרגע, היא סערה שנועדה להסתיר את העובדה שהממשלה הזו מובילה אותנו בדרך ולא מסע.
תגיד, אתה חושב שכשהחמאס מצטט אותו, הוא גם מצטט את ההבהרות?
אתה חושב שהחמאס צריך לצטט את יאיר גולן?
אני חושב שהחמאס משתמש בו היום כדובר.
אז אני רוצה להודיע לך שהחמאס משתמש כדובר כבר 19 חודשים במה שסמוטריץ' אומר, ועמיחי אליהו, ואיתמר בן גביר אומר, וניסים בטורי, וגלית דיסטל.
גלעד, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב שקורה.
מהשירות שאלה עושים לחמאס,
בסדר, אני אגיד לך מה קורה. יש פה ממשלה, שאני חושב ששלושת השותפים פה לשיחה הזאת, לא חושבים שהיא גולת הכותרת של מדינת ישראל. רק יש קבוצה שמרוב תסכול הפכה את הממשלה לחזות הכל. אנחנו במלחמה, נכפתה עלינו מלחמה, האויב הזה חטף לנו, רצח בנו, הוא בחר להיכנס למדינת ישראל ולבצע את הטבח הזה, ולכן אנחנו במלחמה ואנחנו הורגים. רגע, אבל אי אפשר, גלעד, אי אפשר כל היום לדבר על מלחמת, על מלחמה שנתניהו כופה עלינו, ועל זה שאנחנו רוצחים חפים מפשע. יש גם חפים מפשע שנרגים במלחמה, ומה שיאיר גולן עושה, הוא מבטא קול שהולך ומתגבר, ומטריד אותי מאוד, כי אני גם מקבל אותו באישי, כאילו מי שהולך לחזית, עכשיו שותף בפשעי מלחמה, או בא לעודד איזה ממשלה. אנחנו נלחמים כי יש פה מדינה, והמדינה הזאת צריך לשמור עליה, וגם יאיר גולן צריך לשמור עליה, והוא מכולם יותר, אתה יודע, אכזבה ממנו הרבה יותר גדולה, כי הוא מכיר, הוא לא איזה יושב מקלדת.
יואז, אז בוא רגע, ואני מקשיב למה שאתה אומר, אני גם מכיר את מה אתה עשית מאז השבעה באוקטובר, לא רק מה עשה יאיר גולן בשבעה באוקטובר. תראה, וזה לא כדי לנער כל ביקורת מעל כתפינו. בניו של יאיר גולן משרתים בסדיר ובמילואים. בכל אחת מהלשקות של ארבעת חברי הכנסת של מפלגת העבודה הדמוקרטיים, יש כרגע יועצים שחזרו מסבבי מילואים, שהולכים לסבבי מילואים. הדוברת של חברתי נעמה לזימי, הדובר שלה, שנפצע בקרבות, נמצא עכשיו במילואים. לא צריך לספר לנו במשפחות שלנו ובמעגלי החברים שלנו.
אבל לא זה מה שסיפרתי, גלעד, לא זה מה שאמרת.
אנחנו חייבים לסיים. משפט לסיום בבקשה, גלעד.
משפט אחרון. יועז, אתה צודק לחלוטין שהתפקיד של כולנו הוא להעניק גיבוי לחיילי צה"ל. אבל ישנו איזשהו רגע אחרי 19 חודשים, שהתפקיד שלנו כחברי אופוזיציה, ואנחנו לא יכולים לנטוש את התפקיד שלנו כחברי אופוזיציה למען החיילים, שאנחנו רואים לנגד עינינו ממשלה שמנהלת את המלחמה הזאת בדרך שלשיטתנו היא מסוכנת לחטופים, לחיילים ולאינטרסים של הביטחון הלאומי הישראלי, אנחנו צריכים לומר את זה. ונכון, לפעמים זה קשה להחזיק במקל בשתי קצותיו, שאתה נותן גיבוי ורוח גבית לחיילים ומפקדים, וזה מה שאנחנו רוצים, וגם להטריע בשאר, אבל לזה אנחנו חייבים לעשות. אריה, כשאתה תצא נגד החברים שלך לדרך, שקוראים לביצוע פשעי מלחמה, שתעשה את זה, נמשיך לדבר.
לא, אני לא חושב
חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
תודה רבה. ארי, אני רוצה להגיד לך משהו רגע לפני גבי. בסוף, שורה תחתונה, יש פה קבוצה שמרוב תסכול, הם פשוט שכחו שאנחנו נמצאים פה במלחמה שלא קשורה לנתניהו ולממשלה הזאת. שוב אני אומר, לא אוהב את הממשלה הזאת. מבחינתי הם אחראים על מה שקרה, יש להם אחריות מיניסטריאלית, הם היו צריכים ללכת הביתה אתמול. אבל אנחנו נלחמים למען המדינה, לא בשביל הממשלה, ולכן כשתוקפים את החיילים, זה לא מתקפה נגד הממשלה. וכשאומרים כזה דבר, זה לא נגד הממשלה.
בוודאי שלא. אלה שרוצים להחליף את המנהל ושורפים את המועדון. שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך.
צהריים טובים. אני שמעתי את הספר של הדיון.
תגיד מה שאתה רוצה.
לא יכול להיות בשקט. בצדק. כשאני שומע שההוא, הבן שלו במילואים, וזה הסבתא שלו עשתה ככה, והייתה והצילה, זה לא מעניין כלום. מה שעושים עכשיו, והעמדה עכשיו, והעמדה של יאיר גולן, בצר לי, אני חייב להגיד לך, אני בז לה. זה פשוט אי אפשר לקבל את הדברים האלה. לא משנה לי שכל המשפחה שלו במילואים, זה לא מעניין. זה פשוט עמדה בזויה שאסור לקבל אותה, וצריך להקיא אותה מתוך המחנה, זה הכל.
אתה חבר של יאיר גולן מהעבר, לא גבי, הכרת אותו בצבא.
אני חבר, אני חייב להגיד, אני גילו לנאות, אנחנו מתכזבים לפעמים בוואטסאפ, אני מכיר אותו היטב, הוא היה, כשאני הכרתי אותו ממש, אז זה לא דברים, אתה יודע, אני לא, אבל מה שנאמר עכשיו, זה פשוט אין לי מילים, אני לא יכול, גם אני לא יכול להיות בשקט מול הדבר.
כן.
טוב, אנחנו התרחנו אותך בעניין אחר. יש סקרים שאומרים שחצי מתושבי עזה מוכנים היום לעזוב ולקבל עזרה של ישראל שתסייע בהגירה, אבל כשמתקשרים למתפש, אין להם מושג, אין להם כתובת, אין להם איזושהי מערכת שמתחילה לטפל בפניות ולקלוט את האנשים האלה. אז מה, כל הדיבורים של טראמפ לא תורגמו בשום צורה שהיא לתהליך סדור של ניסיון להוציא מאות אלפים מעזה?
תראה, קודם כל, אני חושב שאני לא חדש לך שום דבר שאומר לך שמערכת הפקידות שלנו, המערכת הבירוקרטית שלנו, היא באמת בתת תפקוד, לא רק בעניין הזה, בכל העניינים, הרבה עניינים, בוא נאמר כך. זה שהמתפש לא חדל אישים בעניין הזה ולא מטפל בזה בצורה רצינית, זה לא מפתיע אותי. אני כיום גמרתי, היום בבוקר, גמרתי לכתוב מאמר יחד עם חברי תת-אלוף במילואים ארז וינר, שנקרא המתפש, מתאם הפעולות בשטחים, ארגון שאובדן דרך. כי זה לא רק העניין הזה, דן לכל המלחמה, פשוט אנחנו מציעים שם לפרק את הארגון הזה בכלל לגמרי.
זה אובדן דרך או דרך שגויה?
אובדן דרך, זה לא, הסיפור של ההגירה זה סימפטום אחד, אבל יש סימפטומים הרבה יותר גדולים, יש תסמינים, אנחנו ראינו למשל, אני הייתי במילואים כל השנה האחרונה באמרת בתכנון בפיקוד הדרום, לא הצלחנו להביא את הטיפול במרכיב האזרחי, שהוא המרכיב המרכזי במלחמה הזאת עכשיו, זה לא משנה החיצים הכחולים הולכים ימינה, למעלה, למטה, זה לא משנה. מה שחשוב זה הטיפול במרכיב האזרחי.
מה, המתחמים המובטחים?
מרחבים מובטחים, חלוקת מזון, כל האירוע הזה, ניסינו להביא את זה לפיקוד, אלינו, לפיקוד, כדי שנקים מפקדה משימתית בפיקוד תפל בזה. שום דבר. המתפש כל הזמן סיכל את העניין הזה, לקח את זה אליו, ברשות וסמכות של הרמטכ"ל, כן? הרצי הלוי, ומסתבר עכשיו ברשות וסמכות של הרמטכ"ל הנוכחי. ותקלה וגדולה, ואנחנו ממשיכים את התקלה הזאת, וזה באמת, אני זה דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות.
אז השאלה היא, האם זה באמת חוסר יכולת, כי אין להם כוח אדם, כי הם לא מסודרים, או שזאת האידיאולוגיה שלהם?
לא, זה, תראה, אני לא יודע איך, לקירות אין אידיאולוגיה, אבל יש פה מין רפיון, ובירוקרטיה שהורגת את עצמה. לדוגמה, אני קראתי אצל עמית סגל שהשבק מבקש לעשות בידוק לכל אחד שיוצא מעזה. כאילו מה, הוא רוצה לעשות בידוק לביזיון וחצי עזתים? מה הסיפור? עכשיו תראה, אני אגיד לך בגדול, האתגר בעזה לפינוי הוא צריך להיות דבר גדול. זאת אומרת, מדינה שתהיה מוכנה למשל לקלוט כמה אלפים בבלוק. וזה מה שצריך ללכת. עכשיו, הבודדים שיוצאים, שרוצים לצאת עכשיו, אולי גם יותר מבודדים, צריכים לקבל מענה, צריכים לתוך גם את לאיפה הם הולכים, באיזה מדינה הם הולכים. אבל ברגע שאנחנו נסכם, יחד עם ארצות הברית, שיש מדינות, למשל לוב, אני גם חשבתי שסוריה יכולה להיות מדינה כזאת, ועוד מדינות באפריקה, שיכולות לקבל כל אחת כמה מאות אלפי עזתים, אז אפשר לעשות את זה בצורה שיטתית.
אז גבי, זה לא מתפש, אתה אומר שיש פה בעיה גדולה, אני לא מצליח להבין מה זה מתפש, זה חבורה. בתוך הצבא, אפשר לקחת גוף אחר בישראל, קח את מכבי אש, לא יודע, קח את, נכון, את המשטרה, נכון, נכון, קח איזה גוף שאתה רוצה, נכון. תן לו פקודה, תשים לו תקציב מיוחד, ממשלת ישראל, מסכים. אם היא רוצה לקבל החלטה, היא מקבלת, בינתיים רק מתרברבת.
זה חדלות גם של הדרג המדיני, אני מסכים לגמרי. צריך לטפל בזה כמו שצריך, ולא לתת למתפש.
תכף, אתה יודע מתי תדע שזה לא יקרה, כשעשו קובעים, העברה המוחלטת, או לא יודע איך יקראו לזה.
כן, 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 אבל כרגע, אם אתה עזתי, הדרך היחידה שלך לתקשר, היא דרך המנגנונים של מתפש. אין לך לתקשר לכיבוי אש, להגיד להם, הנה, קחו את המשימה.
אז יכול להיות שצריך, אתה יודע, היה רעיון במלחמה, לאיזה מיליארדר יהודי להביא אונייה גדולה, אוניית נופש כזאת, להעלות כמה אלפים, מי שרוצה כמובן. ולהביא אותו לחוף מבטחים, לסגור עם מדינה.
אין שאלה, אין שאלה.
המדינה גם ככה נעלמה בשביעי באוקטובר, חוץ שצריך גם שם פתרונות.
לא צריך שאלות עליהם עכשיו, יש לנו הזדמנות היסטורית ברמה של 48, כמו על קמת המדינה, יש לנו הזדמנות היסטורית. יש המונים בעזה שרוצים ללכת משם, אין להם מה לחפש שם, ולתת להם מענה. עכשיו אני מקווה, לא שאני יודע, אני מקווה שהדברים האלה נידונים ומנסים למצוא מדינות יעד מתאימות יחד עם ארצות הברית, כדי שיקחו אותם בצורה גדולה כמו זה סיפור הזה, האונייה, לשים אוניות ולקחת אותם במעברות לאונייה ולנסוע משם למדינת יעד. זה מה שצריך לעשות, ולא להתחיל לבדוק עכשיו כל אחד את הרבה פנים שלו.
פרופסור גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, תודה רבה לך. אנחנו נשוב לדבר על זה, מבטיח לך. תודה רבה.
תקשיב, ישראל בן שטרית שאיתנו, קודם כל אני מכיר אותו הרבה שנים, ובית, רגע לפני שניגשים אליו, ראיתי עכשיו תמונה של יום ההוקרה למילואים במליאת הכנסת. ארי, אתה ואני מכירים את מליאת הכנסת מימים עברו, אתה לא תאמין איזה אומס יש שם בתמונה הזאת. מלא מלא אנשים.
כן, אני שמח.
ריק לגמרי, אפילו אחד לא יושב במליאה. שר אחד משס נעם במקום שר הביטחון, כי הוא היה עסוק, או שהוא כנראה כתב...
כנסת כהרגלה. שלום וערב טוב לסרן במילואים ישראל בן שטרית, ממובילי תנועת המילואים ניקים.
אהלן.
שותף וחבר, לא, אפילו לא גילוי נאות.
היי יואז, מה קורה?
בסדר גמור.
אתה נפצעת קשה בלחימה לפני שנה, ו... כשהחיילים שלך חוזרים לחזית, אתה החלטת להילחם עבורם בעורף בנושא חוק הגיוס. מה אתה מנסה לעשות?
תשמע, קודם כל בתור מפקד, אין דבר יותר כואב לדעת שהחבר שלך בחוץ משרתים ואתה לא איתם. זה קרה לי כבר שלושה סבבים, גם בעזה, גם בלבנון ועכשיו בסוריה. ותחושה מאוד מאוד כואבת, באמת קשה לי לדבר על זה ואי אפשר אפילו לתאר.
מה, אתה עוד בגימלים? סליחה על השאלה של הרופא.
אני עדיין בטיפולים, עדיין בדיוק עכשיו סיימתי באסף הרופא, ממשיך לשיבה, אז אתה תופס אותי בחניה של שיבה, עדיין נלחם. ועדיין כל יום בשיקום, עד שאני גם באמת יוכל לחזור לחבר'ה.
אריה, אתה מבין איזה מדינה יש לנו? אנשים נפצעים כמו ישראל, נפצעים קשה, או כמו יונתי שדיברת איתו פעם, והוא גם שותף שלנו במילואים ניקים, והם מתבאסים שהם לא עכשיו מצטרפים לסבב הקרוב, ולא מצליחים להיות חלק מהכוח. פשוט
כן,
מדינה מטורפת.
כן, לכן גולן קרא לנו מדינה לא שפויה. זאת כן. מדינה לא שפויה, אנשים... אנשים מוכנים להילחם ולהסתכן ולהקריב את החיים שלהם.
להילחם עם הסכין בין השיניים.
חוק הגיוס.
שזה גם מלחמה, שישראל, אנחנו צריכים לנהל אותה, אתה יודע, כשעל אזרחי.
אמרת שאני נלחם בשביל החברים שלי, אני לא נלחם בשביל החברים שלי, זה בוודאות, זה תמיד, לא משנה מה, לא משנה מתי. אני חושב שאנחנו נלחמים פה על החברה הישראלית. וזה בכלל השיח, כי זה לא משהו ספציפי לאנשים ספציפיים, לאיזה קהילה מסוימת, לציבור מסוים. למגזר מסוים. זה חוק על החברה הישראלית. לא הגיוני שאנחנו שנה וחצי בלחימה, 13,000 אנשים נפצעים, אני גם בתוכם. יש עוד אלפי, ואם לא עשרות אלפי פצועים בנפש שעדיין אפילו לא מוכרים, והם יוכרו בעוד בשנים הקרובות. ויש ציבור ש... או בכלל, לא ספציפי ציבור, יש אנשים שלא רוצים להיות חלק. זה לא נתפע, זה לא הגיוני. זה פשוט לא נתפע, זה מלחמה כל כך צודקת, כל כך קיומית. כל כך מהותית, שאני חושב שהיא לא רק לא עיררה את הביטחון האישי שלנו, או הביטחון ברמה הביטחונית, אלא זה משהו שגם צריך להזיז אותנו מהחברה הישראלית, איפה שאנחנו נמצאים היום, ובכלל זה גם בדיוק מה שיועז אמר, לגבי זה בכלל גם של ההנהגה, זאת אומרת, חייב גם שנות ההנהגה, זה לא הגיוני, כמו שאתה אומר, יום הוקרה למילואים, ואין אפילו חבר כנסת.
לא, זה לא מספיק מעניין אותם, יש דברים יותר חשובים, איך שורדים פוליטית, איך...
תגידו, אתם מצליחים לגייס גם חברי כנסת מהקואליציה לתמוך בכם כאופוזיציה, אני מניח, מיושרת חוץ מהערבים, בעניין הזה של תמיכה בחוק גיוס אמיתי, לא השתמטות.
תראה, יש פה ושם גם חברי כנסת שעובדים בצמוד, יולי אלדשטיין ודן אילוז, אבל באמת, בתפיסה שלי, אנחנו צריכים פה... שליחי ציבור וחברי כנסת כמו האיש שיושב ממש צמוד לידך, שבשביל העשירי הוא עשה משהו מאוד פשוט, הוא לא רשם איזה כמה טוקבטים, או העלה איזה פוסטים לפייסבוק, או אפילו שיחה עשה איזה רעיון בפוקס ניוז או CNN, אלא עלה על מדים, הקים גדוד, גדוד שלם.
עזוב אותי ישראל.
לא, לא, ובעוד חודש הוא יוצא לעוד פעם מילואים. עכשיו, נכון, זה לא אתה יועז, זה מה שאנחנו צריכים שיהיה, אנשים כמוך, אנחנו צריכים שליחי ציבור כאלה, זה מה שמגיע לעם הזה.
רגע,
זה מה שמגיע למילואימניקים האלה, זה מה שמגיע.
ישראל, תגיד משהו, אנחנו דיברנו מקודם על נשות המילואים, תן איזה תיאור של איך אשתך מתמודדת וכמה ילדים שיקירו אותך.
נראה אותך עושה את זה בדקה.
כן.
וואו, תראה, גבורה, אנחנו באמת מדברים על המילואימניקים ומי שבחזית, גבורה עילאית מוחלטת, גם של אנשים, גם של הילדים, גם של הילדים הקטנים. אני יכול לספר לך על הבן שלי, יש לי בן מתוק, בן 15 עוד מעט יונתן, ומרגע שנפצעתי, הוא לקח פיקוד על הבית. ממש לקח פיקוד על הבית, הוא מנקה, עושה קניות, מכין שיעורי בית עם הילדים, ואתה יודע, אחרי חצי שנה שחזרתי הביתה, אחרי הבית חולה, אמרתי לו, יונתן, אני פה, אתה יכול להוריד הילוך. הוא אמר לי, קודם כל, כמו שאמרת, אבא, אתה די מטומטם, אני יודע שאתה תחזור למילואים ועוד פעם תיפצע. ודבר שני, נראה לי שהילדים כבר יותר
לא יפה לדבר ככה לאבא. טוב.
אבל הילדים, הילדים האלה, תשמע, יש לנו ילדים אדיבים, עברו קורונה, עברו שנתיים לחימה, וגם להם מגיע, מגיע באמת משהו אחר, רוח אחרת, חברה ישראלית אמיתית, שינה, מניעה, לעתיד שלהם. אנחנו נלחמים פה על העתיד של הילדים שלנו.
סרן במילואים ישראל בן שטרית, ממובילי תנועת המילואים ניקים, תודה רבה.
ישראל, תודה רבה.
לפני הפרסומות דיברנו על חוק הגיוס, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לישי כהן, כיכר השבת, באותו נושא.
שלום ערב טוב.
ישי, לפני שאתה תתחיל, רגע אריה, ברשותך, כי אני, הקול שלי נגמר כבר, אז אני רק אגיד, ואני לא רוצה להתווכח עם ישי, שאני אוהב אותו מאוד, על העמדות של החברה החרדית, הוא גם לא מייצג אותם, הוא מייצג את פרשן. אני אגיד רק דבר אחד, בעיניי לא משנה כמה אישה יפרש, וכמה פעמים יחזרו על הספינים האלה של יעשו או לא יעשו, אם מדינת ישראל לא תעצור כל סיוע למי שלא מתגייס לצבא או לשירות לאומי, אם היא לא תעצור את הזכות לבחור ולהיבחר לכל אזרח ישראלי, יהודי, ערבי, שמאלני, ימני, חרדי או חילוני, שום דבר לא יקרה, ומכאן ישי, אני יודע שאתה תספר לנו במשך הרבה מאוד זמן.
אתה עומד במבחן בגץ, כי מה שאמרת זה מה שאמר לי.
אני לא אחראי בגץ, אני אחראי שמדינת ישראל תשתקם מהאירוע הזה.
אני לא חושב שזה עמוד במבחן בגץ, זה פסול זכות
עצמה. אני, מי שבוחר להיות אזרח סוג ב' ובוחר לא לשרת את מדינת ישראל עם זכות, עם הזכות הגדולה להגן על המולדת או שירות לאומי, הוא בחר בעצמו להיות אזרח סוג ב', שלא יבחר ולא יבחר, לא יקבע לי איך להילחם, ואיך אני מסכן את חיי.
אגב, שוב, דעה לגיטימית, אני רק אומר, במילים אחרות, אתה אומר לבטל את כל המפלגות הערביות, וחלק מהחרדיות.
שמעת אותי טוב, לא ערבים ולא חרדים, מי שלא משרת שירות לאומי או צבאי, ערבי או חרדי, יהודי, חילוני או דתי,
זו אמירה פופוליסטית יותר ממציאות.
זו אמירה שכל דבר שאמרנו את המלחמה,
חבר הכנסת גפני אמר פעם שהחרדים אף פעם לא יצאו טוב מבגץ, אבל
הם יצאו פעם אחת, אישה יספר לך, בגץ הטלפונים הקשרים.
אולי אני מצטט לא נכון, אבל אישה, הבאנו אותך היום כפרשן ומי שמבין מה קורה. הבוקר נדמה לי כתבת שגורמים חרדים בכירים מדווחים התקדמות משמעותית במסע ומתן, אחר כך שמענו שיהדות התורה אומרת הפערים בחוק הגיוס עמוקים, לא ניתנים לגישה.
קראת כל המשפטים ואז תקבלת תמונה מלאה מה כתבתי הבוקר. כתבתי שיש גורמים בכירים חרדים שמדווחים על התקדמות משמעותית, צמד המילים התקדמות משמעותית, בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. עכשיו,
זה שס כן אגב?
מה, בשס וגורם באגודת ישראל. אבל אוקיי. אני צריך לומר, וגם את זה כתבתי, הן בדגל התורה והן בכירים בגור, אצל גולטנופ ואחרים, אומרים אנחנו לא יודעים על התקדמות כזו. ואז הפרשנות שכתבתי, פשוט ציטטת, אז אני מצטט את ההמשך, שיתכן מאוד שאנחנו יודעים הרי שיש אולטימטום של ההנהגה של הרב דוב לנדו, מנהיג דגל התורה ואדמור מיגור. אחרי שאדמור מיגור רצה לפרוש הממשלה ערב התקציב, הגיעו לפשרה עם הרב דוב לנדו ואדמור מיגור ורב מוישה אליר של יהדות התורה, שעד חג השבועות יצטרכו להציג התקדמות משמעותית בחקיקת חוק הגיוס, ואם לא, כנראה אנחנו נפרוש על הממשלה. אז אנחנו פחות משבועיים מחג השבועות. אז יש מי שטוען שהסיבה לתדרוכים על התקדמות משמעותית זה כדי להציג לרבנים, הנה יש התקדמות משמעותית, הנה תראו את הדיווחים, קורה כאן משהו והציגו איזשהו נתון, כדי לדחות את הקץ ואת המשבר האמיתי לכנס החורף.
התקדמות משמעותית, התקדמות משמעותית זה איזושהי טיוטה של אדלשטיין שתהיה מקובלת על
ציבור. וכאן חילוקי הדעות הם קשים, אגב, גם בש"ס. אם אני שומע את ש"ס ויהדות התורה, אין דגל ואין אגודה, הם מדברים על נוסח חוק שונה לחלוטין ממה שמציגו לי אדלשטיין, ואדלשטיין אומר לי, לא משנה את עמדתי ממה שאמרתי בשבועיים האחרונים, עם העקרונות שלי, שיעדי חוק הגיוס החלו רק תומכי לחימה ולוחמים, בלי שירות לאומי אזרחי, יותר מ-50% גיוס ממחזור גיוס, בפחות מ-7 שנים, יש לו תנאים מאוד קשים, סנקציות אישיות ורוחביות, מוסדיות, וללא שליטה של שר הביטחון. יש פער עצום בין הגרסה שאנחנו שומעים מאדלשטיין לגרסה שאנחנו שומעים מהסיעות החרדיות. אדלשטיין אמור בתוך שבועיים להציג הצעת חוק, נוסח, טיוטת חוק, ואז נדע מי צודק.
ולהערכתך ככה, מתוך מה ש...
לא יהיה חוק גיוס, שורת החוק.
לא יהיה חוק גיוס, ואז אחרי שבועות הסיעות החרדיות יפרשו מהממשלה?
אז כאן הדעות חלוקות, יש מי שאומר שנתניהו יצליח למשוך עד סוף כנס הקיץ של הכנסת, ואיפשהו בתחילת כנס החורף הממשלה טיפול, יש מי שחושב שזה יקרה כבר בכנס הקיץ. מניסיון העבר של נתניהו והחרדים, אנחנו יודעים שלרוב נתניהו מצליח לדחוק את הקץ. ייתכן מאוד שזה מה שיקרה גם הפעם, להגיד לך שהממשלה טיפול סביב חג השבועות, אי אפשר להתחייב.
תראה מה שמדהים, כל הזמן מדברים על לדחות את הקץ, אף אחד לא מדבר על זה שאנחנו במלחמה, ואנחנו צריכים חיילים כדי לנצח במלחמה הזאת.
לא, אז אתה יודע, אומרים שחוק, אומרים, אני שומע, ואגב, אני חייב לומר, בקוק השבועה הראשונה, בניגוד לעבר, ואני מדגיש בניגוד לעבר, היום אין ספק שהצבא צריך את הציבור החרדי, הצבא רוצה את הציבור החרדי, והצבא נערך לקלוט את החרדים, והצבא עושה הכל כדי שחרדי ייכנס חרדי ויצר חרדי. זה קודם כל לומר בשורה הראשונה, שאני יודע, וכשאני אומר את זה, אני אומר את זה בביטחון של 100%, כי אני נפגש, שומע ורואה. ועדיין, הרי מדברים כל העת...
יש לנו 10 שניות, משפט לסיום.
על מחסור של 10,000 חיילים...
הרבה יותר, ישי, הרבה יותר, אני אומר.
יש לנו 10 שניות, אין לנו זמן.
אם חוק הגיוס, לפי מה שאדלשטיין אומר, בעקרונות שר הביטחון יעבור, יש 10,000 חיילים חרדים, ותוך פחות משנתיים יעמדו ביעדים.
הלוואי, הלוואי, שנראה בעינינו. תודה רבה, תודה רבה, ישי כהן, כיכר השבת. זהו להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושר פלסנר, אחרי אל השידור איציק אהרון, האורחים בדיגיטל היו ירון זאבי, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם רון קופמן, אייל ברקוביץ' ומשה פרימו. תודה רבה יועז, תודה רבה.
תודה.